אז אנחנו רוצים לקרוא פרק י"ד. בואו נסיים את זה קודם. פרק י"ד, בסדר. אנחנו דיברנו על פרידת המלות, עכשיו מגיע פרק י"ד, מלחמת ארבעת המלכים וחמשת המלכים. אירוע משמעותי מאוד. בואו נתחיל לקרוא אותו. ויהי בימי מלך שנער, אריוך מלך אלעשר, גדור לעומר מלך אילם, ותדעל מלך גויים. עשו מלחמה את ברה מלך סדום, ואת בירשה מלך אמורה, שנאב מלך אדמה, ושם עבר מלך צבועים, ומלך בלה היא צוער. כבר הכותרת נשמעת כל כך משעממת. נכון, מלחמה בין ארבעה מלכים לחמישה מלכים, מה לנו ולזה. אבל התורה ממשיכה לפרט עוד אירועים של הסיפור הזה. כל אלה חברו אל עמק הסידים, הוא ים המלך. 12 שנה עבדו את גדור לעומר, 13 שנה מרדו, וב-14 שנה בא גדור לעומר והמלכים אשר איתו, ויקו את רפאים בעשתרות קרניים, את הזוזים בהם, את העמים בישבי קרייתיים, ואת החורים בהרירם סעיר, עד אל פרן אשר על המדבר, וישבו ויבואו אליהם משפט יקדש, ויקו את כל שדה המלכי, וגם את האמורי היושב בחצון תמר, ויצא מלך סדום ומלך עמורה ומלך אדמה ומלך צבועים ומלך בלה ומלך יצוער, ויחו את המלחמה בעמק הסידים. סוף סוף עכשיו, אחרי כמה פסוקים, 8 פסוקים, הגענו למה שקשור אלינו. כן, פה הרבה הקדמה, עוד שנה ננסה לפרניח אותה, וסוף סוף מגיעים למלך סדום, שזה מה שקשור אלינו. ויצא מלך סדום, פסוק ט', את גדול העומר מלך אלעם, ותדע מלך גולים, והמופן מלך שנער, ואריוך מלך אלעשר, ארבעה מלכים את החמישה. אז הנה מגיעה המלחמה בין מלך סדום והחברים שלו, לבין גדול העומר והחברים שלו. ועמק הסידים בירות בירות חמר, וינוסו מלך סדום והאמורה ופלו שמה, והנשארים הר הנסו, ויקחו את כל רכוש סדום והאמורה, את כל אוכלם, וילכו. אז המאבק הזה, הקרב הזה, נגמר בכישלון. מלך סדום וכל חמש המלכים נופלים בידי גדול העומר והמלכים שלו, ונלקחים בשבי. עד כאן שום מילה שלא קשורה אלינו. עכשיו מתחיל הסיפור שקשור אלינו. ויקחו את לוט ואת רכושו, מלכי אברהם וילכו. והוא יושב בסדום, בסדום. אני אעיר פה רק קטנה, תמר בסוגריים, על היחס עם פסוק י"א ופסוק י"ב. נכון, אתם מרגישים שי"א וי"ב כתובים באותו סגנון. ויקחו את כל רכוש סדום והאמורה ואת כל אוכלם וילכו. ויקחו את לוט ואת רכושו של מלכי אברהם וילכו. נכון? פעמיים, ויקחו וילכו, ויקחו וילכו. נכון? זה מבנה קבוע שאתה רוצה להגיד. קודם כל, באופן כללי נספר, ויקחו את כל רכוש סדום ועמורה ואת כל אוכלם וילכו. עכשיו בוא נתמקד בפרט. מה הפרט? ויקחו את לוט ואת רכושו בן אחי אברהם וילכו. זאת אומרת, בתמונה הגדולה של כיבוש סדום, מה שחשוב לנו זה שלקחו את אוכלם של, את הרכוש של לוט. כי פה זה מתחיל להיות קשור אלינו. אז אתה בכוונה משתמש באותו סגנון, באותו משפט, באותו מודל. וילכו משהו וילכו, וילכו משהו, ויקחו משהו וילכו. כדי להראות שזה...
שהמשמעות זה גדול,
כן, כאילו, זה התמונה הגדולה. עכשיו נעשה זום אין לתוך הסיפור שקשור. עכשיו זה... כלי ספרותי שהתורה משתמשת בו.
כל התורה, כאילו... כן. הספרת הולדות, אני קראתי את הראשון של הרב. הספרת
הולדות שהוא. כן, נכון, זה מופיע, נכון. מופיע, דומה קטנה לזה. ויקחו את לוט ורכושו בן אחי אברהם וילכו והוא יושב בסדום. ויבוא הפליט ויגד אברהם העברי והוא שוכן בלוני ממרי האמורי אחי אשכול ואחי הנר והם בעלי ברית אברהם. וישמע אברהם כי נשבע אחיו ויהרג את חניכיו ילדי ביתו 18,300 וילדוף אדם. וחלק אליהם לילה הוא בעבדה ויקם ודפים את חובה שבשמאל דמשק. וישב את כל רכוש וגם את לוט אחי אברהם אחיו ורכושו ישיב וגם את הנשים ואת העם. יצא מלך סדום לקראתו אחרי שבוא מלכתו את כתור לעומר ויצא מלכים אשר איתו אל עמק שווה ועמק מלך ומלכתו מלך שלם הוציא את החוויים והוא כהן לעליון ואחר ויאמר ברוך אברהם לעליון כל השמיים בארץ וברוך לעליון אשר מגן צריך בידיך ויצא לו מעשה מכל ויאמר סדום לאברהם תן לי הנפש הרכוש כך לך ויאמר אברהם מלך סדום אמרו תהיה לי השם לעליון כל השמיים בארץ עם יחוד ועד סוכנה ואם ייקח מכל אשר לך ולא תאמר אני השארתי את אברהם בלעדיי רק אשר הלכו הנערים וחלק האנשים אשר הלכו איתי הנר אשכול ואמרה הם ייקחו חלקם. טוב, אז זה כל הסיפור. אז פה יש פה סיפור מאוד גדול, שמה שמעניין אותנו בעצם זה פרט אחד קטן. לוט נפל בשבי, אברהם מתערב כדי לשחרר את לוט. ומה קרה אחרי זה? אברהם משחרר את כל סדום, מהסדום מציע לו איזו הצעה, כן, תן לי הנפש שהחוש כך לך, אברהם מסרב, לא לוקח שום דבר, רק לוקח את לוט. בעצם יצאנו מהמלחמה, נכנסנו למלחמה ויצאנו ממנה אותו דבר. נכון? היה לו בסדום, הוא נלקח בשבי, ובזכות אברהם הוא השתחרר וחזר לגור בסדום. זה לא שאברהם נעשה יותר עשיר מזה, כי הוא ויתר על הכל. זה לא שלא חזר בתשובה בעקבות זה ועבר לחזור, חזר לאברהם, כי הוא נשאר בסדום. פשוט הצענו את לוט. כאילו אתה מתחיל את הפרק ומסיים אותו באותה נקודה. מסכימים? גילו פה הרבה דברים על אברהם, כמה הוא גיבור, וכמה אכפת לו מאח שלו, ומילות. בסדר, אבל לכאורה הסיפור הזה לא מקדם אותנו. בעיקר הסיפור הזה הוא מפתיע בגלל שאתה מרגיש שהוא לא מיותר. מה התורה הסיפור הזה? בסדר, שמענו שאברהם מאוד גיבור ומצליח ללחם נגד המלאכים, ומאוד אכפת לו גם מילות. המון פרטים, המון פרטים בסיפור הזה שאתה מרגיש שהם לא מקדמים אותנו, וכמו שאתם יודעים, הפרטים הלא חשובים הם בדרך כלל אלה שהם מרכז הסיפור. כן, הם מה שהם הופכים את הסיפור למעשי. אז בואו נתחיל, בואו נפרק את הסיפור מההתחלה כבר. מהפסוקים הראשונים שמענו שבכלל קשורים אלינו. הסיפור מתחיל להיות קשור אלינו רק מהאזכור של לוט, שזה רק בפסוק פסוק ח', כן, מלך סדום, ואחרי זה גם לוט. עד אז כאילו זה לא קשור אלינו, אבל בעצם אנחנו צריכים לראות את הרקע של הסיפור. יצאנו כבר לדבר על זה, אז אני ארשה לעצמי לעשות את זה ככה במהירות. מה הרקע ההיסטורי שיש לנו פה? יש פה רקע היסטורי מאוד ארוך ומפורט, מה קרה שם בדיוק. אז אם אני הייתי קורא רק את רשי, רשי אומר, אוקיי, יש פה מלחמה, ארבעה מלכים נגד חמישה. כן, כמו בדמקה, יש חמישה חיילים, לשחקן השני יש ארבעה חיילים, סביר שאתה תצליח, כי זה חמש מול ארבע, יש לך יותר כוחות. ומה שמפתיע פה בסיפור, שדווקא ארבעת המלכים ניצחו את החמישה. אז אומר רשי, מכאן למדנו עוד כמה הם גיבורים. כי ארבע מול חמש, מה הסיכוי? והנה ארבעה, כדור לעומר והמלכים, ניצחו את החמישה. סימן שהם מאוד מאוד גיבורים, ובכל זאת אברהם יצא נגדם, זה מלמד כמה אברהם גיבור. טוב, זה להסתכל על מלחמה בצורה מאוד מאוד, איך נקרא לזה, מתמטית. ארבע מול חמש, והנה הם יצאו לקרב, ובכל זאת ניצחו. אבל כשמסתכלים פה קצת על הגיאוגרפיה של הסיפור, על הרקע הגיאוגרפי, אז זה מצטער אחרת לגמרי. אז בואו רק נצטער את הגיאוגרפיה. טוב, בסדר. טוב לחזור על זה כמה פעמים, למרות שכבר ראינו את זה. בסדר? נעשה היכרות עם המזרח התיכון. הנה, אפילו פה, מדינת ישראל, ארץ ישראל, או ארץ כנען, הקטנה והנחמדה. ובמזרח התיכון שלנו יש לנו שלושה נערות גדולים. כן? כן, הירדן זה יש, זה סתם, זה זריף מים. הכנרת זה שלולית קטנה, אבל שלושת הנערות שלנו זה קודם כל המינוס. והנערות הגדולים זה בעצם הפרס והחידקל, שמתחילים שם מטורקיה ונשפחים עד המפרץ הפרסי.
הרב, זה חידקל.
רגע, זה גם פרס וגם חידקל?
זה הפרס. והחידקל זה יותר צפוני.
כן, כן. זה אותו נחל.
לא, לא, שני נחלים נפרדים. מחוברים ביניהם בהרבה מפגשים, נחלים שמחברים ביניהם. כאילו, זה נהרות. ביניהם יש נחלים ענקים שמחברים, כל נחל פי שתיים מהירדן שלנו. אבל אלה הנהרות המרכזיים העיקריים. פרט זה פרט, חידקל זה חידקל. לא, לא, לא. אתה מדבר על נחל פרט כאן. שנקרא ואדי קלט. לא, 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 לא. זה שיבוש היסטורי, נחל פרט. אמרנו זה פעם, לא?
כן.
אתה מדבר על נחל פרט?
לא, אתה מדבר על איפה מוקם גנדת.
לא, אבל בהקשר הזה. אז שתי מילים על נחל פרט, שזה אפילו סיפור משעשע. כולם מכירים את נחל פרט, זה הנחל הזורם היחיד באזור ירושלים. נכון? ואדי קלט. מי לא בוואדי קלט? המעיין הפועם, המעיין... כולם עושים את זה. מלא בערבים שם כל הזמן, כל השנה, אבל... למה קוראים לו נחל פרט? מה קשור בינו לבין פרט? סיבה קטנה. הנחל הזה זורם ליד ענתות. העיר המקרית שבה גר
ירמיהו.
ירמיהו מצווה באחת הנבואות שלו לקחת את האזור שלו, את החגורה שלו, ולהצמין אותו בפרט. הוא שם אותו בפרט, חוזר אחרי כמה זמן, ורואה שהאזור כולו נרכב, נהיה רכוב. אתה שומע לו, אתה רואה, ככה זה עם ישראל, ראה רכוב כולו. אז אם ירמיהו גר בענתות, שזה ליד ואדי קלט, הוא טמן את האזור שלו בפרט, את החגורה שלו בפרט, אז מה זה פרט? נחל פרט. לכן קראו לנו לנחל, זה נחל פרט. עכשיו, בכלל לא בטוח שהוא טמן את האזור שלו בתוך נחל. שהוא טמן את זה בפרט. כן. והפרט המקראי זה נהר פרט. אין לזה משהו אחר. כן. ובקיצור, הקשר הוא מקרי לחלוטין. כמו הרבה חיבורים של שמות שאנחנו מחברים, אני הייתי קורא אחרת לנחל פרט, אם הם שואלים אותי, אבל זה דיברנו. אני חושב שזה קורא לנו נחל השיטים.
השיטים?
נחל השיטים. מהנבואה של יחזקאל, אבל זה קשור לדבר שכבר דיברנו פעם, אז לא נדבר על זה עכשיו.
רגע, איפה המקומים
היום? זה נערות ענקים של אלפי קילומטרים, מתחיל מטורקיה, דרך סוריה, ועובר דרך עיראק, איראן, ונגיד... בטח, זה נערות הכי ענקים.
יותר גדולים
מהנילוס? לא יודע, זה שלושת הנערות הגדולים, באזור.
על פי האטלס שדת מקרא, יש בה עוד שני נחלים, אחרי זה, שלהם קוראים הפרק, שלהם קוראים... לא, שני הזמנים שנשארו, לא זוכר.
איפה, מתי, מאיפה?
מאחרי... לא, לא.
בנילוס?
לא, מפרץ אילת. מפרץ אילת, יוצאים שני נערות כאלה, לא עושים מפרץ אילת, מהים שם.
יש לנו את ים סוף?
כן.
אבל זה ים.
לא, אבל יש שם איזה שתי נערות של צים שם, שאלינו קבעו שזה ה...
טוב, זה לא, אוקיי, אתה מתפלט לנוס הכחול ולנוס הלבן, שמכירים מאתיופיה וסומאליה, אני אומר לי, זה משהו אחר, זה לא כזה קשור, אז זה דיברנו שדיברנו על גן עדן, אבל זה לא קשור עכשיו. בואו נתמקד, אנחנו מתפרסים מדי, אבל זה חשוב. אבל זה דיברנו פעם, הנאות האלה חשובים מאוד, הנילוס והפרט האחי דקל, כי זה מה שאפשר את ההתפתחות של האנושות. האנושות התחילה כאן. באזור הזה שבין הפרט והחידקל לנילוס. כי אלה מקורות מים גדולים מאוד, אי אפשר לחיות בלי מים. וסביב הנאות האלה התפתחה האנושות. בכל מקום בעולם שמלמדים היסטוריה עתיקה, לא נלמדים על סין, בטח לא על אירופה, שהיא מאוד מאוד צעירה, ומי יודע בכלל מה זה אמריקה. מדברים על האזור הזה כאן, על האזור של המזרח התיכון, כי כאן התפתחה האנושות. המעצמות הגדולות, האיורים הגדולים, התחילו כאן. מאוד מאוד מאוחר, האנושות התפשטה יותר לכיוון אירופה גם כן. חצתה את הודו, והגיעה גם לאמריקה ולאוסטרליה. אבל האנושות התחילה באזור הזה כאן. וכל המעצמות וכל המאבקים, כל המלחמות העתיקות, היו בין שני המרכזים הגדולים. המרכז הזה של, מה שנקרא מסופוטמיה, דיברנו על זה. מסופוטמיה ביוונית, בין הנהרות, השטח שם בין הנהרות, כאן היה ארם ואשור ובבל ופרס ומדי. מה? לא, זה יווני, זה מילה יוונית. מסופוטמיה, לבין נער מצרים, שכאן הייתה המעצמה המצרית, אנחנו קוראים למעצמות מצרים, אבל מצרים זה שם מטעה.
אז כל זה זה מסופוטמיה או שם?
לא, מסופוטמיה זה האזור שבין הנערות, זה האזור הזה כאן.
הוא אזור כזה גדול?
ענקי, זה אלפי קילומטרים.
בין שניהם? אוקיי,
זה... לא, כאילו השטח הזה, בסדר, כל השטח הזה. לא דווקא בין, כאילו זה האזור הזה. אז פה פרפורמה מתפתחות כל המעצמות, פה מצרים. עכשיו אני רוצה לדעת גם, עוד פעם, להסביר טעות אחת. כל מי שגר במצרים קוראים לו מצרים. יש לנו זכושה שמצרים מאז פרו ועד היום זה אותו עם. כי כולם קוראים מצרים. אז זה משהו קשור, למקום קוראים מצרים. מה שקרה שם, כמו שקרה במסופוטמיה, באה איזה מעצמה, כבשה את מצרים ושתלטה עליה. בסדר, ואחרי זה באה איזה ים אחר, והיא כבשה מצרים ושתלט עליו. כלומר, מצרים החליפה יד עשרות פעמים. זה לא, אין שום קשר. יש עם שכבש את המקום, אחרי זה כבש עם אחר. אנחנו לשבע מחוץ, קוראים לזה השושלת ה-12, השושלת ה-13, השושלת ה-14. לכאן, לכל עם יש שם נפרד.
אבל מה
מוגדים
עם עם? מה
מוגדים עם עם? שינוי גיאוגרפי גדול שמגיע עם שמשתלט על מדינה, כובש את המקום.
אבל זה בשביל
התיאורי שלהם, לא, זה השתנה המון פעמים. כל העולם היה בו את התרבות פחות שאתה פעם, אבל זה פשוט עמים שונים. אין שום קשר בין המצרים של היום למצרים של לפני 3,000 שנה. המצרים החליף הרבה ידיים, כמו שמסופוטמיה החליף הרבה ידיים. בסדר? בעת היותר חדשה שקרובה אלינו, אז אנחנו מכירים את פרס ומדי, ואחרי זה מגיע אלכסנדר המוקדון, והיוונים, והרומאים, אבל הכל סביב אותו שטח פה.
בכל העולם לא היה עוד
מקורות,
מים שם, כי לא יודע, יש עוד ימים מטורפים כאילו בעולם.
נכון.
כאילו, לא
מקומות אחרים שהיו. היו, כנראה שהיו. כלומר, כשהתחילו לזרום מערב על אירופה, זה לא היה מקום ריק. לא שם העמים פרימיטיביים שגרו שם, אבל האנושות התפתחה פה, התרבות התפתחה פה. ההורים הגדולים ששינו אותו עולם, שקידמו אותו עולם, קרו כאן. השאלה למה היא שאלה מאוד גדולה. ואין לנו תשובה, כבר יש לנו תשובה, אבל היסטורית אין לנו תשובה למה כאן. יש נערות ענקים בכל העולם, באירופה יש המון מים, אבל אירופה היא יבשת מאוד מאוד צעירה. מתישהו יתחליף את אסיה. וכל האירועים הגדולים יקרו באירופה, עד מלחמות העולם הגדולות. אבל עד שאירופה התעוררה, עיקר הפעילויות היה באזור הזה. למה? שעה טובה מקרה. כי פה אנשים הגיעו. אנחנו נשאין מקרה. למה אין מקרה? כי המאבק, כי אנחנו יודעים למה. המקום הזה המקום הכי חשוב בעולם. למה? כי תמיד המאבק בין שתי המעצמות הגדולות, מצרים ומסופוטמיה, תמיד יחשבו נפגש פה בארץ ישראל. כי זה מרכז העולם. פה זה נקודת המפגש של שתי המעצמות. מפת הפילטן, כן, נראינו את זה, כן, נכון, מכירים את זה. יש לנו מאוד. אז כאן יקרה אנושות. ההיסטוריה נגיד לך, יד המקרה, יכל להתפתח גם באוסטרליה, אבל זה לא קרה. ויגיד לך, התנך, כי כאן עם ישראל מתפתח. בשביל, כן, זה התשתית של גבב נוצר עם ישראל, שמקבל את המקום האסטרטגי ביותר בעולם, ונשאר שם לנצח. אחד הדברים הפילאים ביותר בהיסטוריה של עם ישראל, שהמקום הכי חשוב בעולם, שייך לו, וגם שתזרוק אותו משם, הוא חוזר לשם, וזה שלנו לנצח. כי במרכז היקום. אבל אוקיי, אחרי הכל זה רק אלינו, עכשיו בוא נגיע אלינו. אז בוא נגיע את הפסוקים שוב. ויהי בימי אמרפל מלך שנער, אריוך מלך אלעשר, גדור לעומר מלך אילם, תדען מלך גויים. תומכנו יודעים מהמקומות האלה, שנער, אלעשר, אילם ומלך גויים. אז שנער אנחנו מכירים, שנער זה בבל, נכון? והמצאו בקעה אחת בארץ שנער וישור שם, זה בבל. אלעשר לא בדיוק אנחנו יודעים, אילם זה אותו מקום, נכון? האילמים והכסדים זה אותו אזור, אזור של בבל. בסדר? תדעל מלך גויים, זה לא שם של מקום. תדעל, כנראה היה עמד בראש קואליציה של כמה עמים קטנים, אחד קראו לו מלך גויים, אבל הם יושבים פחות או יותר פה, אם זאת בבל העתיקה, אז מה אזור הזה כאן? בסדר? כן, אבל אם אומרים שזה מלך שנער, מלך אלעשר, מלך אילם, ועוד תדעל שהוא מלך של איזה קואליציה של עמים, אז תמיד שלא נראה פה בכמה ערים קטנות. לא פרשה במעצמה גדולה. מעצמה מאוחדת של כמה מלכים, המעצמה הראשונה, אולי השנייה אחרי נמרוד. בסדר? נשווה את זה למעצמות שנכיר אחר כך בתנך, שזה ארם ואשור ובבל ופרס ומדי. הנה האימפריה הגדולה הראשונה. הם עשו מלחמה את מי? את בר המלך סדום ואת ברשה המלך המורה ושנאב מלך אדמה ומשם עבר מלך צבועים ומלך בלע היא צוער. אז כל המקומות האלה הם קוראים לנו, סדום והמורה ואדמה וצבועים וצוער, אלה חמש ערים קטנות פה.
אז
לא בעבר
זה מקומות שונים?
כן, ערים שונות. מה זה מלך? מלך ראש עיר. נכון, בעולם העתיק. כל עיר היא מדינה בפני עצמה, והמלך של העיר הוא ראש העיר שם. נכון, שיושע הורג 31 מלכים, זה לא שישתלט על כל העולם. יש 31 ערים מרכזיות אולי, שיש גם, שיש להם פריפריה שהם שולטות עליה, אבל זה הערים. כל עיר היא מדינה בפני עצמה, וכל ראש עיר הוא מלך. נכון, אבל הם מתאמים חמישה אנשים שונים. בקשרים טובים אחד מהשני, כנראה. התמודדו מול המלכים האלה. אבל כבר שם, ההצגה של המפה, אנחנו רואים שעוסקים בו משהו אחר לגמרי. זה לא ארבע מול חמש בדמקה, זה האימפריה הגדולה, העומרית הגדולה והאדירה, כנגד חמש ערים קטנות פה במזרח, או באזור ים המלח. בסדר? זה המלחמה. ארבעה מלכים מול חמישה. בסדר? עכשיו זה קצת מסתיר אחרת, אבל התנך, התורה עוד נותנת לנו עוד רקס לסיפור הזה. אז בואו נשלקות את הסיפור. כל אלה חברו אליהם מכסידים הוא ים המלח. הקרב הגדול ביניהם קרה בים המלח. עכשיו התורה מסבירה את הרקע של כל הסיפור. פה הסוכים החשובים. 12 שנה עבדו את גדור לעומר, ו-13 שנה מרדו. אז הנה הסיפור. 12 שנה גדור לעומר משעבד את הערים הקטנות האלה. 12 שנה הם חיים תחת השיעבוד הגדור לעומר. כשאנחנו יודעים מה זה, אנחנו מבינים מה זה אומר שמעצמה משעבדת ערים קטנות. זה להקרא לו כל ההיסטוריה. זאת אומרת שהמלך הגדול הזה, עם הצבא האדיר שלו, הולך וכובש את כל השטח כאן. לא רק את החמש ערים האלה, את כל השטח. הוא מרחיב את האימפריה שלו, ההשפעה האדירה, עד אולי מצרים. אולי קצת לפני עוד שנראה. כמו כל אימפריה, כמו שעשה סנחריב, כמו שעשה נבוכדנצר. הוא מרחיב את המעצמה שלו על ידי שהוא כובש שטחים וערים חדשות עוד ועוד ועוד, עד שיש לו שליטה אדירה על כל המרחב הגדול. זה היה האימפריה שכתור לעומר. 12 שנה, כל הערים שבמרחב הגדול הזה, הם תחת כיבוש כתור לעומר. תחת שלטון, שיעבוד, מיסים, תבועות, הכל מגיע למלך. ככה המלך מתעשר מאוד. ומה שקרה, זה מה שקורה בכל מעצמה כזאת. כל שמעצמה גדולה יותר ומשעבדת יותר ורועצת יותר את העמים שתחתיה, יותר גורמת לרצון לפרוק את העול של המעצמה הזאת. 12 שנה עבדות לא אומר, ו-13 שנה מרדו, בשנה ה-13 פורץ נרד. עכשיו זה ממש היסטוריה קפואה לאורך כל האלפי שנים של האנושות פה. איך פורץ מרד? מרס דור יום אחד קם בבוקר, אני מאס לי, די, אני צריך לעלות מס שנתי של 50 כיכר זהב, כל פעם הגדול העומר הזה, והוא מגיע לפה וצריכים לפרנס אותו, והוא חוטף לנו, והוא לוקח לנו, מאס לנו, רוצים למרוד בו. מרס דור אחד קטן, עם 200 חיילים, מה הוא יכול לעשות כנגד מעצמה אדירה של גדול העומר? אין סיכוי. אז מה הוא עושה? תרים טלפון למורה, למלך המורה, ומה אתה אומר, וכן, גם אנחנו סובלים, ולאט לאט שיש תסיסה, מתחילה תסיסה באזור, זה לא רק חמש הערים האלה, או שאני חושב, זה בעצם לא רק כל האזור, ובשקט מתארגנים לפרוץ מרד. זה כל כך טבעי, זה כל כך היסטוריה שקיימת בכל המעצמות בעולם. 30, 50 ערים מחליטות שזהו, נמאס לנו, והם מתחילים בשקט לארגן צבא ולארגן את המרד, והמרד פורץ. ככה שכותב, 12 שנה עבדו, ו-13 שנה מרדו. אבל אפשר יותר כמנה, 12 שנה עבדו, ושנה אחת מרדו. איך אני יודע? כי מרד מדכאים מאוד מאוד מהר. מרד שמחזיק 12 שנים, האימפריה תקורסת. מרד זה לא שחיפה, יש צריך לגדור אותו מיד, אחרת האימפריה תתפרק. וזה מה שקורה. ב-14 שנה, בא כתור על עומר והמלכים אשר איתו. אז הנה, גדול לא שומע על התסיסה שיש כאן, על המרד שפורץ כאן, לאורך כל האזור, הוא אומר, טוב, עכשיו נכון לדכא את המרד. שלדכא את המרד, זה כמו לכבוש מחדש את השטח. נכון, כמו שהוא כבש פעם אחת את השטח, עכשיו פרקו את אולו, הוא צריך לכבוש מחדש. אבל כשמדכאים מרד זה לא כיבוש מחדש, זה האנשה טוטלית. זה אומר, מי שמרד בי, אני אראה לו מה זה אומר, ללמוד במלך הגדול והעצום, והוא מתרגל עכשיו למלחמה של בעצם מלחמת השמדה. כל מי שמרד בי, אנחנו נחסר אותו לגמרי. למען יראו וייראו. וגם זה היסטוריה שחוזרת על עצמה מקום מקום. הנה הוא מתארגן למסע מלחמה, והוא עכשיו הולך לדכא את המרד ביד קשה ואכזרית ביותר. ב-14 שנה, בקדור לא אומר המלכים שאיתו, ויקו. את מי? איתו יש פה רשימה ארוכה של מלכים, לא רק חמשת המלכים של הרי הכיכר, כל המלכים שכנראה התתפו למרד. ויקו את רפאים באשתרות קרניים, ואת הזוזים בהם, ואת האמים בשווה קרייתיים, ואת החורים בהרירם שעיר, עד אל מית פרן אשר למדבר, וישוב ויבוא, אין מצפת, ייכנש. ויקו את כל שדה המלכים וגם את האמורי יושב בחצון תמר. כן? המקומות פה מוכרים לנו, אני אעשה קצת בקיצור, שנוכל להתרז. כתוב מגיע עם מסע מלחמה שעובר דרך כל האזור הזה כאן, מצפון, כל האזור של לב הירדן המזרחי, מצפון לדרום, עד קדש, שנמצאת פה בערך. טוב, לא דייקתי בדיוק. יותר כאן. עכשיו, קדש אנחנו מכירים, עיר מרכזית מאוד על הדרך שמובילה ממסופוטמיה למצרים. נכון, עם ישראל המציאים בקדש. הרבה שנים, הרבה ימים, חטא מרגלים, קרה בקדש. יש כמה מקומות שזה עם קדש, ויש גם קדש ברנע, אבל זה מקום בלב המדבר, על השביל, על הדרך המרכזית שמובילה למצרים. כלומר, כתוב עליהם לתקט כל הערים שיש כאן בדרך, עד כאן. כנראה כאן היה גבול ההשפעה שלו. ואת כל הערים שיש בדרך הוא פשוט מחסל. מחסל זה לא רק להשמיד, למה להשמיד? חבל. נכון? לנצל עד תום. עיר שמרדה בי, אני אחסל אותה בצורה כזאת. תראה את ארץ מה, אני לוקח את כל האנשים, ואת הרכוש, הרכוש לא עוצר הממלכה, האנשים למכור כעבדים, ואת העיר שורפים. ככה מדכאים מרד בוודאות שהוא לא יפרוט שוב, פשוט לא יהיה מי שיפרוט אותו. נכון? אני רוצה גם להגיד גם קצת, בשביל שנרגיש יותר מה זה אומר להימחר לעבדים. כן, כשלוקח את כל אנשי סדום והמורה כעבדים, זה לא עבד ישראלי, עבד עברי, כן, שעובד שש שנים ואחרי זה בשנה השביעית. עבד זה כוח עבודה זול, זה פשוט ידיים עבודות, שעובד ועובד ועובד עד שהוא מת. אתה רוצה לצורך כל איזה פרוסה שחזיק עוד כמה ימים, אם אתה לא רוצה גם לא חייב. עבדים זה היה, זה היה תת אדם, בסדר כך תחסו אליהם. כאילו מי שישבו במלחמה, תופסים אותו ואתה עבוד אצלי, ואו שאני אדאג לך או שלא, אז שתמות. זה היה גזר דין מוות אכזרי ביותר. אנחנו יודעים, במלחמת החורבן, כן, כשבא חכמה בת שני, כשרומאים כובשים את לא בכלל, בדיכוי של מרד בר כוכבא, 60 שנה אחרי החורבן, אנחנו יודעים שכל מי שנשארו בארץ שרד את הקרבות הקשים, הם בחרו אותו בעבדים, והסופרים היווניים כותבים שמחיר אדם, מחיר עבד, היה כל כך זול, היה כל כך בעבדים, יותר מדי עבדים, שמחיר עבד היה פחות ממנת מספו לסוס. כאילו, אתה רוצה לקנות חציר לסוס, זה עולה 20 שקל, עבד היה יותר זול מזה. זה כוח עבודה שאין מה, מה שהוא מת. אז זה נקרא לך סדנת המרד.
היה התיישבות במחסונים, כאילו,
ימינה, אוקיי. אז כאן, אוקיי. כל זה מדבר. מפה ועד כאן, זה המקום היחיד שהוא פורה. זה קרא סהרה פורה. לא, מדבר יהודה, זה מדברון קטנטן פה. זה מדבר סהרה, זה מדבר ענקי, כל חצי ערב. בסדר, אנחנו פה. כן, זה. המדברות שלנו זה לא... זה טיול שנתי. זה מדבר, זה מקום שאין בו, אי אפשר לעבור. אין בו שום דבר. כן. כאן זה ים לתיכון. גם ים. פה אירופה, אבל מי מכיר את אירופה בכלל?
פה זה מדבר ומדבר.
כן, זה האזור המיושב. לכן, זה מסביר לנו היסטורית, הרי בבל נמצאת מזרחית לארץ ישראל. נכון? מזרחית. בבל, נבוכדנצר מגיע ממזרח למערב. אז למה ירמיה אומר, מצפון תפתח הרעה? אתה צריך להגיד, במזרח תפתח הרעה. מה, מצפון? מפה? מי הגיע מפה? הוא הגיע מפה. למה מצפון? כי הדרך הייתה כזאת ככה. ככה הולכים. כלומר, הוא מגיע מצפון. אף אחד לא מגיע ממזרח. אי אפשר לחצות פה, זה מה, זה מדבר. אין דרך אחרת. לא, מדבר על ירמיהו, מדבר על... על הכיבוש הבבלי, לא מדברים לעתיד לבוא. זאת אומרת, יש פה רצועה אחת שהיא בעצם כולה פורה, ויש לה צורה של ירח. לכן החוקרים קוראים למקום הזה הסהר הפורה, כי זה נראה כמו ירח, סהר. בסדר? משני הצדדים, מקומות שאי אפשר להתיישר בהם.
אבל בסדר, זה גם סיג של השבת שם, כי יש שם מקום ענק.
נכון.
זה גם לצירות איזור מכולאים,
זה... נכון מאוד. כל היתרון שלו זה יתרון אסטרטגי. זה הכל. אין פה מים, אין פה ממצאים, רק אסטרטגיה, כי זה פשוט מקום שהוא מעבר הכרחי בין שני המרכזים הגדולים. מי ששולט בארץ ישראל, שולט על הגשר. זה החשיבות שלו. טוב, אנחנו נסיים כבר, אז אני רק אגיד משפט אחד, אני אגיד. יש פה רשימת מקומות, בסדר, אמרנו. רפאים בהשתרות קרניים, זוזים בהם, אימים משווה קרייתיים, מקומות, שמות משונים, משעממים, אבל כמו שאתם יכולים לתאר לעצמכם, הם הכי חשובים פה בסיפור, אבל נגיע לזה בהמשך. ואת החורים בארם סעיר עד הנדבר של הפרה, עד אל פרן של הנדבר, וישור ויבוא על הנשפט יקדש, ויקו את כל שדה המלכי, וגם את האמורי יושב בחצון תמר. בסדר, אז כל מקומות הנכבשים מחדש, שזה גדור לעומר, כלומר, אין מיני שהצטרפו למרד, ועכשיו נכבשים מחדש, ועכשיו, אחרי שדרום מדכא את המרד, והמרד חוסל, זהו, אין, הכל שרוף, מי שמרד, קיבל את העונש שלו, גדור לעומר מתחיל מסע חזרה הצפונה. בסדר? הוא מתחיל למסע צפונה, הוא הגיע עד אל פרן, ועכשיו הוא חוזר חזרה. כשהוא חוזר חזרה הוא עובר דרך 5 ערים פה, קטנות, שעוד נשארו כאן, שעדיין לא נכנעו, ואז מנבא הזה קורית המלחמה הגדולה, ויצא מלך סדום, וישובו ויבוא אל המשפט, כן, וישובו, כמו החזרה, וישובו ויבוא אל המשפט יקדש, ויתקו לכל סדם, ולקיב לגמת הריב וישב חצות אמר, ויצא מלך סדום, מלך המורה, מלך התמה, מלך צבועים, מלך בלה, יצואר ויחו את המלחמה בעמק הסידים. אז הם נפגשים באזור עם המלח, מקום שמלא בחול תובעני וכן בורות חמר, בעמק הסידים בעירות בעירות חמר, וינוסו מן החתום האמורה ופלו שמה, ונשארים הרנסו, כלומר פה מתחבור לקרב, התורה מפרטת בדיוק, כישון עצום, אין סיכוי על 300-400 חיילים מול צבא אימפריה אדיר, אז כולם נופלים ומתים, או שהם בורחים להר, כלומר בורחים לכיוון... שאברהם נמצא, ומלך גדול עומר והמלכים איתו פשוט לוקחים את כולם בשבי, מתנחשים לכל השבועים שכבר היה להם במחנה שלהם, וחוזרים חזרה צפונה, מתקדמים צפונה עוד טיפה לכיוון דן, נכון? שם יגיע אליו אברהם. טוב, עד כאן הסיתור מלחמה, טוב, אנחנו נסיים, רק תיאור הרקע ההיסטורי למה שקורה עם אברהם. הקשר הוא שאחד הפליטים שברח להר הגיע לחברון, שם נמצא אברהם, ואומר לו, תקשיב, אתה יודע מה קרה, לקחו את לוט, ואז אברהם מתארגן עם 318 חיילים, ויוצא להילחם באימפריה הגדולה שגדולה אומר, ואם יצליח, ומה יעשה ואיך יעשה, כל זאת ועוד הפעם הבאה.